השיעור שלנו היום בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנרצחי פעולות האיבה. השיעור שלנו יהיה לעילוי נשמתם ולזכותם, ויהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם למשה בן שרה אמנו, ולרפואת אבישג מרים בת מלכה דינה, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. לפני שאנחנו נפתח, אני רוצה לקרוא קטע מתוך ספר פלא יועץ בנושא שנקרא הצלה. אומר הרב,
פלא יועץ זה מוסר, לא?
כן. אומר הרב פלא יועץ כך: במה יתהלל הגיבור בגבורתו? ואשר יש לו כוח ויד ושם טוב עם שרי עם הארץ, האם אדם שהוא גיבור מתהלל בגבורה שלו, יש לו תואר, הוא אלוף העולם בהיאבקות, או אדם שיש לו קשרים טובים עם שרים ומכובדים? אומר זה ירמיה הנביא, אומר במה יתהלל המתהלל? מה כל הרוח והרושם שהאנשים האלה עושים? אלא בזאת יתהלל. במה האדם יכול להתהלל, להתכבד? בהציל עשוק מיד עושקו. אדם רואה מישהו גוזל אדם אחר והוא נכנס בפנים ומציל אותו, זה אפשר להתהלל. ובהציל גוף וממון ישראל,
נו
באמת, ובהציל גוף וממון ישראל מיד עקום. כאשר יהודי רואה גוי מנסה להרוג מישהו, לפגוע ביהודי אחר או לקחת את הכסף שלו, הוא נכנס ונותן לגוי כמו שצריך ומציל את היהודי, זה אפשר להתעלל. שאם גדלה רעת המוסר, שאם גדלה רעת המוסר גוף או ממון ישראל ביד עקום עד כדי שמותר להורגו אפילו בזמן הזה, אם יש מישהו יהודי שמוסר יהודי לגויים, מותר להרוג אותו, כך אומר פלא יועץ, אפילו בזמן הזה, הכוונה בזמנו.
מה שהיה ב-40 ב-10.
כן, כן, לא ניכנס לזה. אבל רבותיי, כל שכן אומר הרב, קל וחומר, אם הוא מציל נפשות לקוחים למוות. אם יהודי רואה אנשים שהולכים למות, והוא מציל אותם, קל וחומר, בזה יתהלל המתהלל. הוא ממשיך הלאה ואומר שהוא מזכה נפשו כאילו קיים כל התורה כולה. כמו שאמרו, יש גמרא במסכת סנהדרין דף מ', שמה גמרא מדברת, דף מ' עמוד א', אומרת הגמרא, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ועל זה, כך כותב הפלא יועץ, יש גמרא נוספת במסכת ברכות בדף חבזיין, שם הגמרא אומרת על מה שכתוב בשיר השירים, כפלח הרימון רקתך. מה זה המילה רקתך? אומרת שם הגמרא, אפילו רקנים בישראל מלאים מצוות כרימון. מי אלה? שמצילים נפשות של יהודים, וזה לא משנה אם שאר המצוות הם לא מקיימים. עצם זה שהם הצילו נפשות מישראל ממוות, כאילו קיימו את כל התורה. והם מלאים מצוות כלימות. אומר הרב, כי יש רבים מבני ישראל שנראים לפנים כלים ריקים, נראים כאילו מבחוץ שהם לא משומרי תורה ומצוות, הם לא מקיימים, ככה נראים בחוץ. אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, שבזה הם מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים של ישראל.
חיילים.
וכרגע לא ניגע בהגדרה מי. כל מי שמציל נפש מישראל, אפילו איש מדע, חמש, הציל נפש מישראל, עובר את כל הרחמים והגדולים שבישראל. הוא הוציא לכל מנהבת. הוא ממשיך על הערב ואומר, ואין אמת, אבל באמת, אין הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד, ומצד שני הם לא מקיימים שאר המצוות, אז מה, נותנים לו שוחד שמציל ונפש אחת, איך זה מסתדר? אומר הרב, הקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד מצווה נגד עבירה, הוא משלם להם עונש על כל העבירות שעושים ועל כל ביטול מצווה שמבטלים. אבל המציאות הזו שמישהו מציל נפש בישראל, יש לו שכר הרבה לתת לאנשים האלה שתורכים ועמלים בכל כוחם להציל ישראל מיד עקום ולהציל עשוק מיד עושקו, מה טוב חלקם ומה נעים גורלם. ואם כל כך גדלה מצוות הצלת הנפש, וזה ברור על אחת כמה וכמה טובה או כפולה או מכופלת להציל את חברו מחטא ולזכות את חברו לדבר מצווה. אם הוא מציל את הגוף, כזו מעלה יש לו, בוודאי שמציל את הגוף והנפש, מעלה גדולה יותר. ככה נפתח את דברנו היום. יש אחד מהסימנים להבחין מי בן אדם חכם ומי בן אדם שהוא לא חכם. אחד הסימנים להבחין בדברים הללו זה שהחכם מושא תוכן. תוכן זה הדבר הפנימי חשוב בכל מה שהוא עושה. כל מה שהוא עושה יש תוכן פנימי חשוב. כל פעולה שהוא עושה היא שכלית, הוא חושב עליה, יש בה תועלת. אדם שעושה סתם דברים, כן? זה אחד מהסימנים שהוא לא בדיוק חכם. הרמב״ם, במורה נבוכים ככה מדבר, הוא אומר, שזה הסימנים להבדיל בין אוויל, כלומר טיפש, וחכם. כלומר, אם יש תוכן, אדם חשב עליו, ומילא אותו בתוכן שיש בו תועלת, אז הוא חכם. אם הוא עושה מעשים שאין בהם תועלת, אז הוא לא חכם. אז אם ככה בואו נשאל. היום, ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, שם ייקום דמם, ולנפגעי פעולות הטרור הנרצחים, שם ייקום דמם. בואו נחפש רגע, האם יש היגיון ליום כזה? מה היגיון? מה התוכן? האם התוכן הוא באמת מחושב? האם יש בו תועלת? בואו נחיל. אנחנו נתבונן קודם כל בתפיסה של היהדות. עם ישראל למעשה יש לו הנצחה. עם ישראל מנציח את קדושיו וגדולי האומה שלו. זה דרכו של עם ישראל. למשל, יום הכיפורי, קריאה בתורה, אחרי מות שני בן אהרון, מנציחים אותה. עוד, בקהילות אשכנז יש פיוט שנקרא אלה הזכרה ביום הכיפורים שמזכירים, גם זה בעדות המזרח בחלק בזמן האחרון, 10 הרוגי מלכות. מזכירים אותם בפיוטים. כלומר, מה לתזכורת הזו? זה להנציח, לשמור את זכרם לנצח, מדור לדור. זה נקרא הנצחה. כלומר, בעם ישראל יש את הרעיון של ההנצחה. ל"ג בעומר, עם ישראל מנציח את ל"ג בעומר, לכבודו של רשב"י. כן, יש הנצחה בעם ישראל. ולמעשה, אנחנו גם למשל יודעים, ביום פטירת משה רבנו, ז' באדר, לא אומרים תחנו. זה סוג של הנצחה, לזכור שזה יום פטירתו. לנצח. ככה הלכה, לא אומרים תחנו. זאת אומרת, אבל יש פה דבר חשוב שצריכים לדעת. זה לא מנהגי אבלות. לא לומר תחנו, זה לא מנהג אבלות. לעשות יום שבו מדליקים מדורות לכבוד רשב"י זה לא מנהג אבלות. להגיד פיוט שמזכירים את 10 הרוגי מלכות זה לא מנהג אבלות. יש גמרא במסכת יבמות, שם הגמרא אומרת בדף מ"ג עמוד ב', אבלות ישנה לא מעוררים אותה מחדש. זה נגמר. רבי עקיבא היה תנא לפני 2,000 שנה ויותר. לא צריכים לעורר מחדש. כלומר זה שאנחנו מזכירים זה לא לעורר אבלות ישנה. אלא יש פה תועלת אחרת. אותו דבר, יש כלל שהגמרא במסכת מועד קטן הגמרא שמה בדף חז עמוד ב' אומרת שאסור לעורר אבלות יותר ממה שחז"ל קבעו. יש 7, 30 שנה. זהו. אסור למשוך יותר מזה מנהגי אבלות. וזה משתנה. אב ובן, שנה. סליחה, בן ובת, שנה. שאר קרובים, חודש. זהו.
ההורים.
אז אב זה בן ובת. על ההורים, שנה. כל שאר האבלויות זה חודש, 7 ו-30, וזהו. מי שממשיך, עובר הדברי רבותינו. לא מעוררים, זהו, זה הגמול. לא ממשיכים. אבל בזה שאנחנו מזכירים בפיוטים, או בתפילות, או בכל מיני מעשים, כל הבעומר, את זכרם של גדולי האומה, האם אנחנו מעוררים אבלות? לא, כי זה לא מנהגי אבלות. אנחנו לא יושבים, לא קוראים, כן? לא עושים שום דבר שקשור לאבלות. אז יש פה משהו אחר.
גדולה.
אז יש פה משהו אחר. יש פה תועלת נצחית. אנחנו חושבים על התוכן, לא על המעשה החיצוני, כי זה אבילי. זה לא רחם. מה התוכן האמיתי ביום כזה? שבו אנחנו מתייחדים, מזכירים את הנופלים על הגנת העם והארץ פה. מה התוכן האמיתי הפנימי? אם יעבדו דום, לא מועיל להם. לא מועיל בשום דבר לנשמתם. גם לא מועיל לאנשים עצמם, אולי כן. ואלה שקשורים, אז זה רגע של התייחדות, ליבם בוכה, כואב. יכול להיות, אולי זה יש תועלת, נלמד זכות, רגע, נלמד זכות אולי על אחדות מסוימת שכולם מתאחדים. אבל אנחנו מחפשים על התוכן הפנימי, התוכן העמוק יותר. אם ככה, בואו ונברר, על מי אנחנו מדברים בכלל? כשאנחנו מדברים על הרוגים, על חיילי צה"ל שנהרגו במלחמות, הרוגי צה"ל שמסרו נפשם למות, על מה הם מתו? כדי להציל את גופנו, להציל את עם ישראל פה במדינה.
זה לא רק רוגי צה"ל, זה גם מלחי, מ...
כן, 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 מקום המדינה. כן, כן. כל מי שנרצח, סליחה, נהרג, כדי לבנות פה מדינה. מה הם עשו? הם מסרו את נפשם. וראינו לפני כמה דקות בפלא יועץ, מה מעלתם? על מה אנחנו מדברים בכלל? על מי אנחנו מדברים? כל חכמי ישראל וגדולי ישראל הם מעליהם. זה התוכן. זה מה שאומר הפלא יועץ. עכשיו בואו נבין עוד. אנחנו לא מדברים רק על הלוחמים בחזית. אלה שעמדו בקו הראשון. והסתערו, הרי גם על אותו אפסנאי שהיה רחוק משם ודאג שיהיה להם מספיק תחמושת. ועל אותו חייל שהרז את אמנות קרב. ועל אותו אחד שהוא רק עזר מרחוק אפילו, כדי שיהיה להם שם מה שצריך, גם לא בבני. כלומר, כל מי שפעל, כל פעולה שלא תהיה על מנת שהאנשים הללו יוכלו למסור את, להציל את עם ישראל, הוא בגדר של מציל ישראל בגופו. מיד מי? מיד העקום לגויים! הגויים באו להשמיד אותנו פה! זה מה שראינו בפלא יועץ. כלומר, בואו עוד יותר נחשוב. קל וחומר הלוחמים עצמם. שהרי הלוחמים עצמם עבדו בקו האש. הם ידעו שמי שהולך ראשון, בוודאי ובוודאי, יהיו ביניהם אנשים שיהרגו. יהיו ביניהם אנשים שיפצעו קשה. והם רצו קדימה. זה לא סתם, זה בבחירה, זה בשכל, זה בהבנה. זה לא מכונה, זה בן אדם. ובאותו זמן הם שוכחים הכל. מי שהיה במלחמות יודע איך זה. אתה שוכח את הבית? אין ילדים, אין אישה, אין כלום. הכל נמחק מהראש. יש מטרה אחת, להציל את העם הזה שם מאחור. ואתה לא חושב על עצמך בכלל. אתה עושה הכל כדי להישמר, נכון? אבל אתה יודע שאתה עלול למות. יש לך מעלה גדולה מזו? יש לך מדרגה יותר גדולה מזו? וזה לא משנה אם היה אדם שומר תורה ומצוות או לא. ממש לא. הוא מוסר נפשו למות כדי להציל את ישראל. יש רמב"ם שלמעשה הוא כתב הדרכה לחיילי ישראל. איך יוצאים לקרב? כך כותב הרמב"ם, ואני מקריא: ומאחר שיכנס בקשרי מלחמה, כלומר יש מציאות של מלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, הוא מקדש שם שמיים, כי מי שבא להרוג את בניו של המקום, זה כנגד המקום עצמו. ובמשך הרמב"ם אומר, וישים נפשו בכפו, יהיה מוכן למות. ודרך כלל, אנחנו יודעים שאומרים לאדם מה? תישמר, תיזהר, חס ושלום לא למות. ופה אומר הרמב"ם, תשים נפשך למות. ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב, לא באשתו, לא בבניו, כי אז יהיה לו קשה, והוא עלול לא לעשות מה שצריך. הוא המשיך על הרמב״ם ואומר, אלא ינחה זיכרונם מליבו, כאילו הוא רווק מעולם, הוא לבד בעולם, לא אבא, לא אמא, לא אישה, לא ילדים, לא אף אחד, הוא לבד. ויפנה מכל דבר, יש לו עסק, חשבונות, ענייני, כלום, הלב ריק, למלחמה. ככה כתוב בהלכות מלכים, פרק השביעי שם. לוחם צריך לצאת ולדעת שאין שום דבר בעולם, יש הוא וריבונו של עולם, זהו. ככה צריך לוחם לצאת. עכשיו, בוודאי, זו משימה לא קלה, זו משימה קשה. לוחם שיש לו אבא ואמא, אישה, ילדים, איך הוא ימחה אותם? הרמב"ם מדבר פה על המדרגה הגבוהה ביותר של לוחם צריך לצאת לקרב. אבל מתוך זה אנחנו מבינים שגם אלה שלא הגיעו למצב הזה, ועדיין האישה והילדים בראש, ואבא ואמא בראש, למי קשה יותר? לזה שמחק את הכל, או זה שנשאר עם הכל? לזה שנשאר עם הכל, ובכל זאת הוא רץ, ובכל זאת הוא מסתער, ובכל זאת הוא מוכן למות. המדרגה שלו עוד יותר גדולה מזה שמחק. והוא יוצא בעזות כוח, ואפילו אם הוא לא מדבר שהוא הולך לקדש את שם שמיים, כי הוא לא, זה לא מעסיק אותו. אבל הוא נלחם על מה? על המדינה, על הארץ, על האדמה. אין הבדל ביניהם. מאיפה לומדים את זה? יש לנו פסוק בשמואל ב', ששם יואב, שר צבא דוד, אומר לפני היציאה למלחמה, לעם ישראל, חזק ונתחזק בעד עמנו. קודם כל על עם ישראל. ונגיד שאתה לא חושב על עם ישראל, אתה חושב על המדינה, על הארץ. ממשיך הפסוק ואומר, בעד ערי אלוהינו, בעד הערים, על תל אביב, על ירושלים, על באר שבע, על חיפה. ממשיך הפסוק. כלומר, לא מדובר פה רק, אני הולך לקדש שם שמיים, אני נלחם על העם. לא, אפילו אם אני נלחם על הרכוש. אבל זה ערי אלוהינו. זה עמים של ישראל. והשם יעשה אותו בינם. זאת אומרת, הם יודעים שיכול להיות שהם יהרגו במלחמה, והפסוק אומר מפורש, והשם יעשה אותו בינם. אני מוסר נפשי. כלומר, על מה? זה לא מעניין. עצם זה שאני הולך ומוכן למות, כבר לא משנה על מה. כי בזה שאני נלחם כדי למנוע חס ושלום פגיעה בעם ישראל, זהו זה. אני מוסר את נפשי בידיעה שאני רץ ואני עלול למות. אני עלול להיפצע. אני עלול לאבד הכל. עכשיו, למה הדברים חשובים? אנחנו נמצאים בדור שהמושג אל תהיה פרייר זה אחד מהדברים הכי חשובים שיש היום. כל אחד חושב רק על עצמו. רק על עצמו. האינדיבידואל, האדם הפרטי. כל אחד דואג להנות יותר, דואג רק לסביבה שלו, שהוא ירוויח יותר, ושהוא יהיה יפה יותר, ושלו עסקים יותר. לא מעניין אותו מה שקורה בצד. צערנו.
למה הגיעו למצב?
כן, בוודאי, דרך למה? כי חינכו כך. הייתה ירידה עצומה בתפיסה של האחדות, של עם ישראל, של מסירת הנפש בשביל עם ישראל. צריך להיות אנשים אישיים, כן, אינדיבידואל, כל אחד לעצמו. זה פירות באושים, פירות מרים של חינוך קלוקל. אבל תראו איזה גדלות. לא עלינו, כשיש מלחמה, גם הדור הצעיר הזה שנמצא בקו, מה הוא הופך להיות? יוצא לקרב ומוכן למות כדי להציל את העם הזה ואת הארץ הזו. תראו את גדלותם של עם ישראל. בואו ננסה רגע מתוך זה ללמוד סוגיה קצרה, סיפור, שהגמרא מסכת עבודה זרה מספרת לנו בדף י"ח. סיפור שכולם מכירים. הגמרא שם מספרת שבזמן הרומים הייתה גזרה שמי שילמד תורה יהרג. ומי שילמד בוודאי. מה עשה? היה אדם, תנא, קראו לו רבי חנינא בן תרדיון. הוא אחד מעשרת הרוגי המלכות. ומה עשה רבי חנינא? אחרי שנגזרה הגזרה, הוא המשיך להקיל קהילות, והיה מלמד תורה ברבי. והיה מחזיק ספר תורה אצלו. למה? כדי להראות להם את הפסוקים, כי לא היה ספרים. אז היה מלמד להם מתוך הספר. רבי יוסי בן קיסמא היה חבר שלו. חלה. חלה, אתם זוכרים, בגמרא חלה זה במצב אנוש. רבי חנינא בא לבקר אותו, ביקור חולי. אמר לו רבי יוסי, אני רוצה להגיד לך דברי מוסר. סליחה שאני ככה מדבר אליך, אבל אני חייב לתת לך מוסר. מה המוסר? אמר לו, תגיד לי, אתה לא רואה שזו גזרה משמיים שמלכות רומית תשלוט? אתה לא רואה? והחריבה את בית המקדש, שרפה את ההיכל, הרגה את חסידיו, הרגה את כל חכמי ישראל, ועדיין היא עומדת. כלומר, כתוב, אנחנו לא נפרע ממנה. זו גזרה שהיא תשלוט. ואני שומע, ספרי לי שאתה יושב ועוסק בתורה, בציבור, בסדר תורה על ידך. מה אתה עושה? זה המוסר. במילים שלנו, מה אומר לרבי יוסי בן קיסמא? אני יודע שחשוב ללמוד תורה, אבל אתה צריך לחשוב על העתיד. אם יתנסו אותך, יארגו אותך, מה יהיה מי למד תורה? שבבית, תלמד תורה בשקט, אם פתאום יכנסו, תגיד שמה, תכביד ותמצא דרך ותמשיך לחיות. מי למד אחר כך? אתה לא צריך חשבון, אתה לא חושב. מה אומר לו רבי חנינא בן תרדיון? מאוד מעניין. אמר לו רבי חנינא בן תרדיון, מן השמיים ירחמו. השם יעזור במילים שלנו. אמר לו רבי יוסי, אני אומר לך דברים שיש בהם היגיון, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו? מה, אני מכיר מה זה? אתה לא עונה לי לעניין. נכון? אמר לו, אני תמה, אם לא יתפסו אותך וישרפו אותך עם ספר התורה הזה. וככה באמת היה. הייתה לוויה גדולה, שחזרו, והיו גם אנשים מרומי שליבו, היה להם משמר, תפסו אותו בציבור. תפסו אותו, לקחו אותו, שרפו אותו עם ספר התורה. אנחנו יכולים רגע לשאול, מה, רבי חנינא בן תרדיון לא הבין שזה עלול להיות? הוא לא חשב שזה עלול לקרות? מה זה הסכנה הזו שהוא לקח על עצמו? מה זה מסר את נפשו למות? על מה? ומה יהיה בעתיד? בוא, הוא לא חשב על זה. ועל מה הוא עונה מן השמיים לרחמו? ואנחנו יכולים להבין שמה שהוא אמר מן השמיים לרחמו זה לא עליי, כי אני יודע שיתפסו אותי, אלא לתורה בעתיד, השם יעזור, אם אתה כבר, אם יעזור את התורה הלאה. אבל כשיש גזירת שמד, אני אראה לעם הזה שלא נשמרים, שמוסרים את הנפש למות כדי להגן על העם הזה. והגנה על העם הזה, והגנה שלו זה התורה. משם הוא שואב את הכוח. ונראה עוד דבר. אדריאנוס קיסר היה רשע, שם רשעים מרכב, שאל פעם את רבי יהושע. שיהיה תחיית המתים. מאיפה? הרי בן אדם מרכב בקבר, לא נשאר כלום. מאיפה הקדוש ברוך הוא יחיה מתים? אמר לו, תראה, יש בעורף עצם שנקראת עצם הלוז, כך קוראים לזה, בגודל של שקד, עצם קטנה, בממלש, תחיית האמת, היא נשארת לעולם, היא אף פעם לא נגמרת. הגול הזה לא ימין, חיפש איזה גופה, כן, עצם, שלד, הוציא את העצם הזו, אמר לו, אני אפרק אותה. ניסה לתחון אותה, לא הלך. לא הצליח, נשארה אותו דבר. כן, שמים אבן ריחיים גדולת כאלה שתוכנים חיטה, כלום לא קרה, כלום. הגמרא מספרת, סליחה, המדרש, בבראשית רבה מספר, ניסה לשרוף אותו. כלום, נשאר אותו דבר. אמר, טוב, אני אשים אותו במים. שמים דבר במים הרבה זמן, אז הוא נגמר, הוא נעלם. שם אותו במים הרבה זמן, הרבה ימים, כלום לא השתנה. אמר לו רבי ישוע, אתה רואה, מהעצם הזו אנחנו נקום לתחייה. עם ישראל הוא כמו העצם הזו. וזה ביחזקאל. בפרק ל"ז, שם מדובר על משל של תחיית המתים. הגאון מווילנה מפרש את זה בספרה דצניעותא, שם כך הוא מבאר את זה, אבל הוא אומר, הגויים שואלים, הרי בגולה עם ישראל הוא כמו מת. מה נשאר ממנה? חורבן, הרס, גלות, פרעות, מה? כלום! שורטים אותו, הורגים אותו, מה לא עושים לו? וזה לא יאומן. עם ישראל כל הזמן חי וקיים. כי אנחנו עצם הלוז. אנחנו העצם הזה שיש ממנה כל הזמן תחיית המתים. וכל דבר לא קמים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מציל אותנו בעצם הלוז הזו. למה? אולי נגיד פה דבר עכשיו, קצת נשנה מהמושג הפשוט של הכתוב, אבל הכתוב אומר, כי עם קשה עורף אנחנו. זה העצם הזו של העורף. קשה. שהקדוש ברוך הוא, עם ישראל לא נותן, עם ישראל מוסר את נפשו על קידוש השם, ומוסר את גופו על העם הזה. ומוכן למות על העם הזה, ולמסור נפש על העם הזה, ולשכוח הכל. אבא, אמא, אישה, ילדים, הכל איננו. דילפלר. לכן, כשרבי חנינא בן תרדיון לא מוכן לוותר, הוא מפרסם את הכוח הזה. את הגוף שלו יכולים להרוג, אבל את התורה לא יהרגו. כי אנחנו נמסור את נפשנו לתורה, הלאה והלאה, כל הדורות, והנה עובדה. אנחנו בארצנו הקדושה, ולומדים תורה. מסירות הנפש הזו, זה הדבר הגדול שחיילי צה"ל וכל מי שמסר נפשו על העם הזה. יש גמרא מסכת בבא בתרא, בדף י' עמוד ב', שם הגמרא מדברת עליהם. למה היא מדברת עליהם? הרי החיילים הללו ידעו בוודאות שיש סכנה, והם לא הולכים אחורה. רואים חבר נופל, הם רצים הלאה, הם לא בורחים. זאת אומרת, סכנה אמיתית שאתה הולך להרג. חבר שלך עכשיו נפל פה. הוא רץ למלא את המקום. ובזכותם אנחנו חיים. בזכותם יש לנו מדינה. בזכותם יש עם ישראל בארצו. עליהם אומרת הגמרא, כמו שאמרנו בבא בתרא, הם נקראים הרוגי מלכות. כי הם נהרגים לכבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, בין אם הם מכוונים לזה, בין אם לא. כי המעשה עצמו לא מעיד על מה הם עושים. הם מוסרים את נפשם בעד עמנו ובעד אלוהינו. שם הגמרא אומרת, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הם עם אותם 10 הרוגי מלכות שהגמרא מדברת עליהם, עם רבי עקיבא, עם רבי חנניה בן תרדיון, עם רבי ישמעאל כהן גדול, ועם עוד אלפים אלפים שמסרו נפשם על קידוש השם בכל הדורות, ובדור שלנו, בשואה וביום הזיכרון עכשיו, על תקומת המדינה הזו, העם בארץ. לכן אנחנו צריכים לזכור, אנחנו ביום מלא תוכן, הטקס הוא לא התוכן. תוכן הפנימי הוא ההבנה שאנחנו מזכירים ביום הזה את אלו שגדולים מכל חכמי ישראל וכל גדולה וכל הדורות. יהי רצון שהלימוד הזה יהיה לעילוי נשמתם ושיעמדו לגורלם לקץ הימים, יעמדו לפני בורא עולם בתפילה ובתחנונים, שיקרב קץ הגלות ויובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.